שבוע לבחירות, לא משנה מה תבחרו, העיקר שתעשו את זה ביום השבתון היקר, שקיבלתם במתנה מהפוליטיקאים, פחות ים, פחות קניות, אבל תצביעו. כמה עולה יום שבתון כזה, אתם שואלים? כ2.5 מיליארד שקלים, אבל זה עוד כלום, לעומת העלות הכוללת של 5 מערכות הבחירות האחרונות. אז כמה זה עלה לנו? 3.5 שנים. תחזיקו חזק, 15 מיליארד שקלים, 15 מיליארד ב3.5 שנים. רק תחשבו מה היה אפשר לעשות עם הכסף הזה. ידיעות אחרונות מפרסם היום את המספר הפנטסטי הזה, רק דמיינו כמה כסף המדינה זרקה לפח, על חשבונכם. אז למי לא נשאר? לפעוטות שלא יקבלו חינוך חינם, למרות שבנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, התחייב מזמן, וזה לא קרה. בדיוק כמו שהוא מבטיח עכשיו להקפיא את העלאת המשכנתאות. לא ריאלי, לא יקרה. למורים לא נשאר, למרות ההסכם שנחתם בלחץ פוליטי של שרי החינוך והאוצר, בעיה ליישם אותו עכשיו. לתוספת כוח אדם חיונית למשטרה לא נשאר, לתוספת תקנים לעובדים הסוציאליים לא נשאר, לנכים, לקשישים, לחד-הוריות, להוספת מיטות בבתי החולים לזקנה במסדרון, האם יהיה משנת 2000, לא נשאר, למכשירי MRI לכל בתי החולים, לקיצור תורים, להורדת מחירי הדלק, להוזלת מחירי המזון, לדיור הציבורי, וזו כמובן רשימה חלקית. אז רק תזכרו, כשאתם באים להצביע, שהבטחות צריך לקיים. בדיוק בשביל זה יש בחירות. בהצלחה. Here comes the money.
Here we go. עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון.
למה תקלה בוואטסאפ, עוד אחת בסדרה, גורמת לנו לאבד את הראש? למה התמכרנו דווקא לאפליקציה הזאת? נשאל את הדוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטל. וגם פרשת החזרת העוברים, בית המשפט דחה את הבקשה למנות אפוטרופוס לעוברית לאחר שתיוולד. בינתיים הבוקר, הנהלת בית החולים אסותא ראשון נפגשה עם מטופלות המחלקה להפריה חוץ גופית. עוד מעט נשמע את כל הפרטים. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו בני שאולסקי. איפה הכסף בשידור חי? גם בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם של 103 FM, פותחים בכותרות. האם הממשלה תקצץ קיצוץ רוחבי בתקציב כדי לממן את ההסכם עם המורים? באוצר מגבשים הצעה לקיצוץ רוחבי המשוח ב5% כדי לחסות את העלות שנעמדת ב4.5 מיליארד שקלים. אתמול התריע מזכיר הממשלה שלום שלום, או שלא יהיה ניתן לקיים את ההסכם, הסכם השכר עם המורים, ללא מקור תקציבי. והבוקר, כאמור, נפגשו מנהלי בית החולים אסותא בראשון לציון עם כמה מטופלות הפריה במטרה להדכן ולספק מידע בנושא. דוקטור שי גלור, המנהל הרפואי של בית החולים, אמר בסיום הפגישה.
ישבנו 3 מטופלות שלנו, הקשבנו להן, הקשבנו לחששות שלהן, הקשבנו לבקשות שלהן, לכל אחת היו דגשים קצת שונים, מה מפריע לה. רשמנו בפנינו את הפרטים של כל אחת מהן, ואנחנו נבצע בדיקה פרטנית ונחזור לכל אחת בנפרד. בנוסף, שיתפנו אותן בכל המהלכים שכבר עשינו, ובראשם אולי המהלך שבוצע אתמול בערב, מינינו את פרופסור רוני גמזו כיועץ בכיר לאסותא. פרופסור גמזו וצוות היחידה שלנו כבר הבוקר יושב ובודק את המתודולוגיה כדי להגיע מוקדם ככל האפשר לחקר האמת.
מספר המשרות הפנויות במשק שוב עלה ועמד בספטמבר על 152,288 משרות. בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתברר שבענפי ההנדסה וההייטק נרשמה ירידה של בין 5-6%. עם זאת, ענף ההייטק מספק עדיין את מספר הצעות העבודה גבוה ביותר. תקלת הוואטסאפ העולמית כאמור הבוקר הובילה את המשתמשים לפנות לחלופות שונות. על פי נתוני חברת פלאפון, העלייה החדה הייתה בשימוש בסיגנל. דרור בץ, המנכ"ל השיווק של פלאפון, יס, ובזק בינלאומי.
בשעה שוואטסאפ לא פעל, ראינו בפלאפון עלייה משמעותית בהיקף השיחות, עלייה של כ-140%. ראינו גם עלייה של 270% בתקשורת SMS'ים ו-800% בתקשורת MMS'ים, וגם פנייה לרשתות חברתיות אחרות, 125% גידול בטלגרם, כ-500% גידול בסיגנל. זאת אומרת שהקהל מצא לעצמו דרכים אחרות לתקשורת.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד חוזרים עם עדכון בפרשת החזרת העוברים בבית החולים אסותא, ראשון לציון. מרב כהן, בריאות, וואלה, שלום מרב.
צהריים טובים.
אוקיי, אז קודם כל עדכונים מהבוקר, לאחר שכמה מטופלות, מתוך ה-250 כמעט, החשודות במרכאות כאימהות ביולוגיות של העוברית, לאחר הבדיקה שאתמול נשללה לגבי הזוג שחשבו שהם ההורים, נפגשה עם מספר מנהלים בבית החולים, אסותא הראשון, מה היה שם?
נכון. קודם כל צריך להגיד שכמה וכמה נשים הגיעו לשם, גם נשים שפשוט מודאגות. מודאגות, נשים בהיריון, כביכול כרגע הן לא צריכות לחשוש שהן חלק מהפרשה, אבל כאמור באמת כל ה-250 נשים מרגישות בצורה כזו או אחרת ממה שאני שומעת מהן, הן חוששות מהן, הן מרגישות שהן לא יודעות מספיק, מספיק פרטים, והן בעיקר ככה, הן אומרות לא מצליחות לישון טוב בלילה.
היום, כן, כן, בבקשה מירב.
כן, אז היום הנשים האלו בעיקר ביקשו את התיק הרפואי שלהן, כדי להתחיל להבין וללמוד מה הן יכולות לעשות, מה הבחירות שלהן, מה הברירות שלהן. אז כמובן שכרגע אף אחת מהן לא יכולה לבדוק האם העוברים המוקפאים שלה הם באמת שלה, כי זאת בדיקה מאוד 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 מסובכת, וגם אם עושים אותה, אז באמת פוגעים כנראה בעובר המוקפא, ככה שאין איזה התכנות. אבל את יודעת, הן מתחילות לדבר על לעשות אחרי, לבדוק, לעשות בדיקות אחרי הלידה, ומה יקרה אם זה לא הילד שלהם, והאם... ואתת שיחות שאני, אתת מהצד, היה לי כל כך קשה לשמוע אותן, שלתת את הילד שלי, לא לתת את הילד שלי, ועשו אותה, את יודעת, עושים את המעט, כי בסוף זה לא שעשו אותה, ביקשו מהם לבוא. לא, הבנשים האלו באו מצידן, מצד עצמן.
לא כולן באו, אגב, לא כולן, נכון?
ברור, ברור, לא כולן באו, באו כמה נשים יחידות, ובעצם עשו אותה, אחרי שהם ראו שגם התקשורת הגיעה, אז הם הזמינו אותם, הם הזמינו אותן לעלות למעלה, אבל זה לא שעשו את ההצעת, יזמו איזה פגישה ועשו פה, זה נראה שאני שומעת מהן, גם המוקד הטלפוני, את יודעת, חצי זמין, גם לא זמין, לפעמים עונים, לפעמים לא עונים, אבל אנחנו צריכים להבין שמתחיל להיות פה אירוע של סדר גודל, שהוא מאוד קשה, ובעשו אותה נמנעים מלתת תשובות, גם לאנשים, אבל גם לנו לציבור, אבל אישה שעכשיו נושאת ברחמה ילד, שהיא כל יום אומרת עצמה, הוא שלי, הוא לא שלי, אני שומעת על נשים שמתחילות לקחת, את יודעת, תרופות להרגעה, כי הן ממש חוששות.
תגידי, מה קורה במחלקה מרב? נדמה לי שגם אתמול שאלתי אותך, המחלקה עובדת, פועלת, לא פועלת, רק תעדכני אותנו לסיום.
אז המחלקה, אז יש כאן כל מיני, אז יש כל מיני צועצת, המחלקה לא מקבלת נשים חדשות, היא לא מקבלת מטופלות חדשות, אבל יש נשים שהן תוך כדי טיפולים שחייבים להמשיך אותם.
כלומר, מי שנמצאת בהליך בפרוצדורה כזאת של הפריה חוץ גופית, צריכה להמשיך ולבוא, וזאת אומרת, המחלקה הזו מתפקדת.
נכון, אבל היא לא מקבלת גם, כלומר, הרי זה סט טיפולים. בסדר? אם סט אחד נגמר, היא לא תתחיל עם אותה אישה, למרות שהיא מטופלת שלה, היא לא תתחיל את הסט חדש. אוקיי? אם מישהי באמצע סט, אז צריך לגמור אותו.
כן.
אבל זה לא שיתחילו סטים חדשים של טיפול גם עם מטופלות סיימות.
הבנתי.
בשבוע הבא צריך להתקיים השימוע במשרד הבריאות, לראות האם...
אגב, את משרד הבריאות חלקי... אנחנו לא שומעים, את נכון. מכבי אנחנו לא שומעים, זה מאוד מאוד תמוע, נכון. עם הרבה מאוד סימני שאלה וקריאה.
נכון, נכון, אני חושבת שיש אבא ואמא לעצותה, שהם באמת מצד אחד הרגולטור, משרד הבריאות, מצד שני קופת חולים מכבי, שגם אם עשו את זה סוג של... ניקור חוץ למכבי ולא כמו בבתי חולים של כללי, אבל מישהו צריך לתת דין וחשבון, אי אפשר שכולם ירדו למחתרת, ולא
ספק.
יהיה גם לציבור כולו וגם נכון. לאנשים עצמן תשובות
הרבה כמו פניות
שצריך.
אנחנו עושים למשרד הבריאות ולא מקבלים תשובות. מירב כהן, בריאות, וואלה. תודה רבה מירב.
תודה רבה.
תודה רבה. אחת המטופלות שהגיעה עם החששות הכבדים, אולי עם הביולוגית, מבלי לדעת, מבלי לבצע עדיין כל בדיקה, היא בתכן שם בדוי, אלן בתכן.
היי, שלום.
שלום, שלום. קודם כל, מה שלומך בכל הכאוס המטורף הזה?
וואו, טלטלה מטורפת. אנחנו, מיותר לציין שמטופלות פוריות, הן מטופלות שבעצם לא הצליחו להיכנס להיריון באופן טבעי, ומנסות לעשות את זה בדרכים מלאכותיות או טכנולוגיות יותר.
הפריות חוץ גופיות.
ואנחנו בטוחות, ואנחנו חושבות שמשם תגיע הישועה, ועכשיו במקום כאילו הכי בטוח שאמור להיות.
הוא גם לא בטוח. הוא לגמרי לא בטוח. עכשיו, הפגישה הבוקר, הרי לא הייתה מתוכננת עם אותם מנהלים של אסותא ראשון, בסוף נכנסתם לפגישה. את יכולה לתאר לי מה היה, ועד שהגעתם לפגישה עם המנהלים?
עד שהגענו לפגישה?
כן, את כאילו, הייתם צריכים, מה שנקרא, להידפק על הדלתות כדי להגיע לשם בכלל.
פשוט, האמת, שפשוט היינו שם למטה. היינו שם למטה, עשינו רעש, הייתה תקשורת, וכנראה...
השפיע.
עשו אותה, כן, ראו את זה ולא רצו שזה יימשך.
ואז קוראים לכן?
ואז בעצם קוראים לנו, חשוב להגיד שזו לא פגישה שהם הזמנו אותנו.
זה בדיוק מה שאני אומרת, זו פגישה שנכפתה עליהם, בדיוק.
נכון, נכון, ובעצם נכנסנו לתוך בית החולים לפגישה איתם, יש ככה שלוש נציגות מכלל המטופלות, ומה אני אגיד לך, בפגישה לא קיבלנו תשובות.
מה שאלתם?
אני חייבת להגיד שיצאתי לחוצה יותר.
מה את אומרת? מה שאלתם למשל?
שאלנו, קודם כל ניסינו להבין על פי איזה קריטריונים כרגע מחפשים את ההורים הביולוגיים סביב הפרשה הספציפית הזאת, ולא קיבלנו תשובה. כשניסינו להרחיב ולשאול איך אנחנו יכולות לוודא, לי למשל יש עוברים מוקפאים בעשות הראשון, ואני ככה רציתי לחזור לתהליך של החזרת עוברים לקליטה להיריון, ובעצם שאלתי אותם איך הם יכולים להבטיח לי שאצלי לא היו טעויות, או אצל מישהי אחרת לא היו טעויות, איך הם יכולים להבטיח לכל המטופלות?
מה ענו לך?
אז בעצם אמרו שאי אפשר לענות את זה באופן גורף, ולבדוק אחת אחת, ובאופן פרטני.
שזה מדהים, כלומר, את שומעת את התשובה הזאת ומה?
תראי, הם גם אמרו, צריך להגיד שהם אמרו בין היתר גם שהם, זו באמת הייתה בעיה נדירה. זאת הייתה טעות נדירה. איך הם אומרים שזו הייתה טעות נדירה? אני לא יודעת.
מה רמת הבדיקות הגנטיות שאת עברת, שבן זוגך עבר, בכל התהליך הזה? צריך לציין שכבר יש לכם ילד אחד.
נכון, אנחנו לא עברנו בדיקות גנטיות.
לא עברתם. ושאלתם...
אנחנו עברנו בדיקות גנטיות טרום ההיריון, כדי...
כמו שכל אחד, נכון, כמו שכל אחד עובר, ללא כל קשר להפריה חוץ גופית, כולם עוברים את זה.
נכון, נכון, נכון.
אבל לא בדיקות גנטיות ספציפיות לתהליך הזה?
לא.
ואת חושבת שהיו צריכות להיות בדיקות כאלה?
תראי, אני לא יודעת מה לומר לך, כי עכשיו... אם היינו יודעים להגיד, אוקיי, מבינים איפה הטעות, או יודעים להקיש ממנה על איפה עוד יש טעויות נוספות, אז אולי זה מרגיע אותנו. אני לא יודעת לומר לך, אני בעצמי לא יודעת להגיד לך אם אני קשורה או לא קשורה לפרשה.
לפרשה, לאותה עוברי. תגידי, את היית רוצה לבצע בדיקה בכל מקרה כדי לדעת אם במקרה, הסיכוי הוא קטן מאוד, הרי מדובר ב-250 נשים בערך, נכון?
הרבה... תראי, אם את שואלת על כמה נשים מטופלות באסותא, אין לי, אני לדעתי...
לא, אבל יש פה, לא, אבל יש פה הקשר של 35 שבועות אחורה, מיום שבוצעה הפריה באותה אישה, שהיא נושאת את העוברית הזאת ואמורה ללדת אותה ממש היום מחר, לבין אותן נשים שעברו בדיוק באותו תאריך, לפני 35 שבועות, פלוס מינוס ימים, את ההפריה. כלומר, זה נדמה לי שהמספר מצטמצם.
אז אני לא יודעת לומר לך. אני לא מאותן נשים, לפחות לא שידוע. זאת אומרת, את יודעת, אני, התאריך שאיבה והקפאה שלי היה מאוד סמוך לתאריך השאיבה שלה. אז האם, מה זה אומר? כלומר, איפה הייתה הטעות? האם הטעות הייתה בשלב השאיבה, בשלב
ההקפאה. בכל מקרה, את תרצי בתכן שמישהו ייקח ממך בדיקת רקמות, ממך, מבן זוגך, כדי לוודא באופן ודאי שהעוברית הזאת לא שלך, כדי להפיג את החשש?
כן, ואני אומר מעבר לזה, איך עכשיו אני יודעת, אני בעצם מבקשת, מעטה ועלה, קודם כל, אני מבינה שנחשפו כאן הרבה מאוד כשלים בהתנהלות של בית החולים לפי הודעה שיצא עכשיו גם מטעם שר הבריאות. אבל אני בעצם תוהה איך ומי יכול להבטיח לי שהעוברים המוקפאים שלי ששמתי אותם בפריזר, הפקדתי אותם בפריזר באסותא.
שאלה אכן העוברים שלך.
שאלה אכן העוברים שלי, איך אני יודעת שהם בטעות לא הושתלו ברחמת שלי.
כשאת אומרת שהרופא שישב מולך לא יכול היה לתת תשובה נחרצת, שזה מזעזע.
אני לא חושבת שהם גם רצו לתת לנו איזושהי תשובה.
כן, תגידי, את חייבת להמשיך תהליך באסותא? את רוצה לוותר? לעבור עוד פעם תהליך של הוצאת ביציות, נגיד בבית חולים אחר?
אני לא, ממש לא. זה אישה שמטופלת ב-IVF יודעת כמה הדבר הזה הוא.
נכון.
כמה הוא כרוך בכל כך הרבה, באמת, במסע מאוד לא פשוט.
כאב נפשי גדול מאוד, חוץ מהכאבים הפיזיים לגמרי.
נפשי, פיזי, הזרקות, מעקבים, כן, לא
פשוט.
אני ועוד מספר נשים מבררות עכשיו לגבי פרוצדורה של העברת עוברים מעשו אותה לבית חולים אחר, איך זה מתבצע, זה צריך להתבצע.
מי יפקח על זה?
מי יפקח? מי ישלם על זה?
כן. טוב, בואי אנחנו נעצור כאן, הסיפור הזה רק בתחילתו, והוא באמת כל רגע נפתחת עוד תיבה ועוד תיבה, ואני מאחלת לכם הצלחה. בתכן, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לך, תודה רבה.
תודה רבה. עכשיו ניקח נשימה עמוקה, נעשה הפסקה לעדכון תנועה, מיכל איתנו באולפן. טוב, תקלה בוואטסאפ, בסך הכל בת שעתיים, ואיבדנו את זה. אנחנו רוצים לבדוק למה, וקודם כל מה קרה? נבוא טרבלסי, הוא כתב הטכנולוגיה של גלובס, שלום נבוא.
שלום, שלום.
מה קרה?
ובוא נגיד את זה ככה, כל מקרה כזה זה עוד זמן בשבילנו לא להיות בטלפון, אבל ממש באזור השעה 10 בבוקר משתמשים ברחבי העולם, מתחילים לחוות שגיאה מאפליקציית המסרים הפופולרית וואטסאפ. בעצם מה שקורה זה שהם רואים שהאפליקציה לא מתחברת להם לרשת, והם לא מסוגלים לא לשלוח הודעות ולא לקבל הודעות מאותה נקודה. זאת אומרת, לחלק זה עבד בצורה חלקית, הם הצליחו לשלוח הודעות אבל לא לקבל, באיזשהו שלב זה כבר הפך.
לא, זה מתחיל ככה, נבוא, למה אין לי וואטסאפ? למה אני לא רואה מי רואה אותי? למה אני לא יכולה לשלוח הודעות? ואז אחד אומר לשני, ואז מתחילים להגיד, אוי, גם לי אין, גם לי אין. זהו, קרסה האפליקציה, ואז מגיעים כל הנתונים. אז קודם כל, זאת לא הפעם הראשונה, ותגיד מה הסיבות שזה בעצם קורס וקורה.
אז צריך שנייה להגיד את הדבר הזה כדי דקה לעשות את ההבדל. יש הרבה תקלות בוואטסאפ ובאופן כללי בשירותים אינטרנטיים ודיגיטליים, דווקא מאותו מקום שלפעמים זה באמת בעיה בתעבורת האינטרנט, ולפעמים יש המון סיבות ללמה יש אפליקציה או שירות מסוים שלא עובד לנו. במקרים האלה, כמו התקלה שהייתה היום של שעתיים, בוא נגיד בשנה שעברה, ממש לפני כשנה, הייתה תקלה ארוכה של
שבע שעות. שבע שעות, כן.
לא רק לא וואטסאפ, זה גם לא פייסבוק, וגם לא אינסטגרם, ולא כל השירותים של פייסבוק.
זה אותה משפחה, ברור.
בדיוק. אגב, דיברו הרבה על הפגיעה הכלכלית של עסקים שמסתמכים, על נגיד על הוואטסאפ שלהם, דובר על זה הרבה אז בזמנו. אז באמת באותם השעות, אין על מה לדבר, אין בכלל איך להשתמש בשירותים אלו, והסיבות לתקלות מהסוג האלה, בדרך כלל אפשר לחלק את זה, נקרא לזה שלוש אפשרויות מרכזיות. תמיד יש את אפשרות הסייבר, תמיד יכול להיות שיש איזו תקיפה מסוימת, אפילו באמת את השירות במסגרת איזה אומס מסוים, מתקפת מניעת שירות, מה שנקרא דידוס, מעמיסים על המערכת עד שהיא קורסת, זה לא הפעם, לפחות לא עם האינדיקציות שאנחנו מקבלים, זה לא המקרה הפעם. יש באמת עוד משפחה שלמה של נקרא לזה תקלה, פשוט באמת יש תקלה כי משהו בתעבורת הנתונים, שגיאת שרת כזו או אחרת, משהו, הכל עובד בכתובות, יכול להיות שמשהו קרה שם בגלל איזה עדכון לא נכון. ואפשרות שלישית זה באמת, וגם את זה, יצא איזה דיווח ברחבי העולם, אבל זה יוצא כל פעם, ותמיד שמים את זה בסימן שלה, האם מדובר באמת באיזה עובד שעשה משהו מבפנים בכוונה, ודפק איזה משהו, ובאמת בגלל זה השירות עושה
חלק. אגב, בדיעבד אפשר לדעת למה?
החברה חד משמעית יודעת מה קורה שם, וזה עניין של האם פייסבוק מוציאה לנו את המידע או לא מוציאה לנו את המידע.
וזהו, זכותנו לדעת, לא? או שמסתירים איתנו בכוונה?
תלוי. אם הזכרנו את שנה שעברה, את השבע שעות, אז שם הם ממש הרגישו צורך לספר לנו בהודעה ממש ארוכה מה קרה שם שלב אחרי שלב, בעיקר בגלל, אגב, אנשים אולי לא זוכרים את זה באותה תקופה, השבע שעות האלה שפייסבוק ואינסטגרם ווואטסאפ לא היו זמינים, בעיקר גרמו נגיד לצוקרברג, המייסד והמנכ״ל, המניה נפתחה שם באיזה 5%, הוא בעצמו איבד מהעון האישי שלו כ$6 מיליארד בגלל התקלה.
ועדיין בסוגריים לא נרחם עליו, נכון?
עדיין, הוא מעשירי העולם, הוא היה, נראה, הוא ירד למקום עשירי, אבל ממש אז הם הרגישו צורך לספר, כי זה ממש השפיע על המניה. הפעם זה היה, אני אומר במחות, רק שעתיים בארצות הברית, זה היה שעות הלילה המאוחרות.
האמת, אתה יודע שהדוחות הכספיים של פייסבוק צריכים להתפרסם השבוע, מעניין איך הדבר הזה ישפיע, כלומר על כל משפחת העסקים של צוקרברג. עכשיו בוא נדבר על הפגיעה הכלכלית, גם שלו, כלומר הזכרת את זה כבר בסיפור של השבע שעות, גם עכשיו, כלומר כמה עולות שעתיים כאלה, וגם לנו, כי אנחנו הרי לא כולם עוברים לטלגרם, איזה חלופות יש לנו, מה אנחנו יכולים לעשות?
אז חשוב להגיד באמת, כמו שהזכרנו מקודם, שיש ממש גם עסקים אפילו פה בישראל שמסתבכים על וואטסאפ כדי לנהל את מערכת היחסים שלהם עם הלקוחות, כדי באמת לעשות את העסקים שלהם, אבל לא רק זה, גם אנחנו משתמשים, יש אנשים שלא מסתדרים עם טלגרם, כמו שאת אמרת, יש אנשים שהם האלטרנטיבות, יש מסיגנל לצורך העניין שמנסה לעבוד אופוזיציה מאוד מאוד משמעותית לוואטסאפ ולאפשרויות השונות, לגוגל, לדוגמה יש את גוגל הנגאוטס, בוא נזכיר שיש גם את ה-SMS המסורתי והרגיל שאפשר להשתמש בו, זאת אומרת, יש אלטרנטיבות שאפשר להשתמש בהם, אבל גם בעיקר פה בישראל, יש, וכמובן ברחבי אירופה, אנחנו ראינו שוואטסאפ תפסה, האפליקציה הזו תפסה מקום מאוד מאוד נרחב דווקא בגלל המיידיות והעובדה שמשתמשים רחבים, זאת אומרת אני יכול לעבור להשתמש בסיגנל, אבל אם את לא תעברי להשתמש בסיגנל, אין למה להשתמש באפליקציה הזאת.
נכון.
ולכן הכל עניין בחוכמת המונים בהיבט הזה. מה שחשוב, ושאמרת לגבי העניינים הכלכליים כאן, חשוב להזכיר סביב באמת השימוש באפליקציה, שהעובדה שאנחנו נשארים בצורה תלותית כל כך באפליקציה אחת נותנת כוח משמעותי מדי לחברה ספציפית, בטח אם יש לה את אינסטגרם ופייסבוק בנוסף לזה.
אוקיי. נבו טרבלסי, כתב הטכנולוגיה של גלובס, תודה רבה נבו.
תודה רבה לך.
שלא ניפגש בעניין הזה עוד פעם בקרוב. שלום דוקטור לירז מרגלית.
שלום שלום.
חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטל אוניברסיטת רייכמן. לרגע איבדנו את זה או לקצת יותר מרגע או בקיצור התמכרנו?
אז אני אגיד לך מה קרה. בעצם אנחנו עדים לתהליך בין שני שלבים. בשלב הראשון רוב האנשים חשבו שזה משהו רק אצלם. אף אחד לא העריך עדיין את גודל האירוע, אף אחד לא העריך שמדובר בתקלה עולמית, ואז אנשים התחילו להיות בלחץ, ומיד התחילו לחבות את הפלאפון ולהפעיל אותו מחדש, וככה לראות אם יש להם קליטה או אין להם קליטה.
תגידי, אפשר להזכיר בהקשר הזה התקף חרדה או שהגזמתי?
אז לצערי, את לא הגזמת בכלל, ואת אפילו רחוקה מלהגזים.
וואו.
כי אנחנו, אחד הדברים שאנחנו יודעים, זה בעצם תופעה שאנחנו קוראים לה נומופוביה. מה זה נומופוביה? נו-פון-פוביה, שזה בעצם מתרחש בכל פעם שיש איזשהו סוג של ניתוק, או שאין לנו קליטה, ואנחנו רואים שהתופעה הזאת, כשאת מדברת איתי על חרדה, היא מתרחשת לרוב שהסוללה עומדת להתרוקן או אין חיבור, ובין הסימפטומים אנחנו רואים פאניקה, עלייה בקצב הלב, חולשה, סחרחורת, ואנשי מקצוע בעצם כוללים אותה כפוביה רשמית בספר ההפרעות הפסיכיאטרי.
זה מטורף, כי מה? זאת אומרת, אנחנו מרגישים כאילו איבדנו את הבית, או מה בדיוק קורה לנו ברגעים האלה?
הדרך הטובה ביותר להבין עד כמה אנחנו תלויים בדבר מסוים, שהוא נמנע מאיתנו. ואחד הדברים שאנשים סיפרו לנו עוד בתקופה הקודמת, עשינו כל מיני בדיקות. אנשים העדיפו להיות בחושך, ללא חשמל, ללא גירויים, מאשר בלי וואטסאפ. כלומר, שני הווים הכחולים האלו הפכו את האינטראקציה, בעצם שינו את הנורמות שלנו, ועכשיו בעצם אנחנו כל הזמן צריכים להיות מחוברים. ומבחינת וואטסאפ, אז האינטראקציה יותר מחייבת, כלומר אנחנו רואים תלות במוצר שאנשים כל הזמן בודקים את האפליקציה. אם האפליקציה 5 דקות אנחנו לא שומעים ממנה, אז אנשים בעצם מתחילים או לדמיין צלילים, הם פשוט מתחילים לדמיין צלילים, או שהם לא מסוגלים להתרכז בשום דבר אחר, כלומר בדקנו. יש שני מצבים שאנשים היום לא מצליחים להתרכז. אם יש לך הודעה ואת לא הספקת לבדוק אותה, זה כל הזמן יטריד אותך, ואם הפלאפון לא מצלצל ליותר מ5 דקות, אם את לא תשמעים מנו קול, אז זה גם, את לא מסוגלת להתרכז היכולת שלנו בעצם להשקיע אנרגיה הולכת לאיבוד.
טוב, זה נשמע כאילו שצריך לשלוח את רובנו לתמילה.
בהחלט, בהחלט, כי תראי, כמו שנבוא אמר לנו קודם, גם בוסים שמתקשרים לעובדים שלהם, הכל נעשה בוואטסאפ, גם בין חברים, בין בני משפחה. אני אומרת שאם אנחנו נבדוק עולמית, ואני יכולה לשים את השם שלי, התפוקה העולמית מבחינת העובדים הייתה הרבה יותר נמוכה, ובדיוק אירוני, כי זה אמור להיות בדיוק ההפך, כשאין וואטסאפ אנחנו אמורים להיות יותר פרודוקטיביים, ואנחנו למעשה ממחקרים קודמים רואים תופעה הפוכה לגמרי.
כן, תגידי לסיום, למה דווקא וואטסאפ, כלומר זה המקום הכי, קודם הגדרתי את זה כבית כמעט, למה דווקא האפליקציה הזאת?
תראי, האפליקציה הזאת, אגב בעיקר בישראל, אנחנו רואים את זה הרבה פחות במקומות אחרים, האפליקציה הזאת היא האפליקציה מספר אחת מבחינת הזמינות שלה, בגלל שהיא הראשונה גם שהיא אפשרה, ישראל זה מקום מאוד משפחתי, מאוד חברתי, היא אפשרה להשים את הקבוצות, היא אפשרה לעדכונים מיידיים. עכשיו, למה בישראל? כי בישראל אנחנו יותר מכל מקום אחר מתעדכנים כל דקה. קצב העניינים פה מאוד מאוד גבוה. ואנחנו רואים שגם המתח והעוררות מאוד גבוהים, ווואטסאפ בדיוק בנויה לכל החולשות האלה שלנו. כלומר,
מספק לנו את כל התשובות לטירופים שלנו. טוב, דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטל, אוניברסיטת רייכמן, צריך לחשוב הרבה ולהירגע. תודה רבה.
תודה רבה.
חזרנו. טוב, תכף נדבר על מין מילה משונה כזאת שקוראים לה מצע מפלגות. יש דבר כזה. לאור מה שאנחנו עוברים בשלוש השנים וחצי האחרונות, אז בכלל לא נלקח בחשבון, אבל תכף נדבר על זה. היום יש כתבה אגב מאוד מעניינת של גד ליאור בידיעות אחרונות, בוויינט אפשר למצוא אותה, ושם תקבלו לפחות הצהרת כוונות של כל המפלגות. נעמה לזימי, חברת הכנסת, מפלגת העבודה, עם אלה שניסחו בעצם את המצע של מפלגת העבודה, המצע הכלכלי. שלום נעמה, מה שלומך?
שלום, אני מצוין. רק שומע קצת את המים, אם אפשר לתקן.
טוב, אנחנו תכף ננסה להפחית את זה, אבל לפני שאנחנו נלך למצע ולמה שאתם מתכננים ומתכננות, אז ראש הממשלה מבקש לעשות קיצוץ רוחבי בתקציב הממשלה כדי לממן את ההסכם עם המורים. אתמול מזכיר הממשלה אמר שבלי מקור תקציבי זה לא יתאפשר, אתם תתמכו?
ככה זה גם מתחבר למצע, כי אנחנו הכנסנו במצע שצריך להחריג את הנומרטור, את המחשבון של האוצר מהסכמי השכר, באמת מה שמייצר את העיוותים הכי גדולים בשכר במקצועות החיוניים במשק. בעצם במדינה שיש בה עשרות מיליארדים של עודפי גבייה, אפרופו מקור תקציבי, אין שום סיבה לקיצוץ רוחבי כדי לממן את הסכם השכר החשוב שאנחנו הראשונות שעמדנו מאחוריו, למורות ולמורים.
את צודקת, אבל
אני באמת נתתי גיבוי לזה מהרגע הראשון. לא יכול להיות שכל פעם האוצר יפגע בציבור כדי לעזור לציבור אחר.
אבל אם מזכיר הממשלה אומר, רגע נעמה, אם מזכיר הממשלה אומר, אין תוקף לדבר הזה וחייבים מקור, אז מאיפה להביא את הכסף?
אבל יש מקור.
בעודפים של האוצר?
יש יותר מדי, בוודאי, זה עשרות מיליארדים השנה. זה לא יאמן, זה לא מדובר שנגיד במשהו חופף, עשרות מיליארדים, לא לקחת את זה למשהו שגם ככה אומרים, בתקציב הבא זה כבר יחוסס, זאת אומרת יש כוונה להרחיב את התקציב הבא להסדר המורים, אז אפשר להשתמש בעודפי גבייה.
אוקיי, בכל מקרה,
למה אני אומרת? כי לרוב מה שמקצצים לא מחזירים, ולכן אני דואגת לאלו שישארו מאחור. ובסוף אלה חוזרים גם למערכת ההוראה בדלת האחורית.
בכל מקרה, אם זה יגיע לישיבת ממשלה, מפלגת העבודה תרים יד נגד. מרב מיכאלי תרים יד.
אני מאמינה שנתעקש על שימוש בעודפי הגבייה התקציביים, במקום קיצוץ רוחבי, ואני לחלוטין מאחורי זה, ואומרת, תתנו למורים האלה בזכות, לא בחסד.
הבנתי,
טוב. תפסיקו לעשות את הדבר הזה כל הזמן על חשבון המורות והמורים בישראל.
הבנתי, נעמה לזימי, בוא נתקדם. היום מפלגת העבודה מפרסמת מצע. אמרתי, שוב, מין יצור כזה מוזר שדיברנו עליו פעם.
החיים עצמם, ככה.
בדיוק, לפני הרבה שנים. אם את צריכה להגדיר, כי אין לנו באמת הרבה זמן, את גולת הכותרת, את הדבר העיקרי שהייתם רוצים, כלומר ששמתם במצע הכלכלי של מפלגת העבודה, מהו לדעתך?
אני אומרת, קודם כל, מצע שמתעסק בצורה עמוקה באיזון חיי בית עבודה, משפחות צעירות, במשבר הדיור, ובהורדת יוקר המחיה לפירוק המונופולים והריכוזיות במשק. כי בסוף יוקר מחיה זה סוגיה שהיא יושבת על כמה רבדים. אז שיקום המערכות החיוניות, העלאת שכר המינימום 7,000 ש"ח בחודש.
כן.
וכמובן, משבר הדיור, שבסוף זה העומק של יוקר המחיה בישראל. היעדר נגישות לדיור גם בסחירות, בגלל אי רגולציה ושהמדינה לא בונה סחירות לארוכת טווח. וכמובן, המדינה צריכה גם להוריד את מחיר הקרקע במקביל לחייב בנייה של דיור ציבורי ודיור בר השגה.
Okay.
מה שעושים בכל העולם, אנחנו לא המצאנו פה כלום, הכל רעיונות שמאוד מוצלחים ממקומות אחרים, שהגיע הזמן שנאמץ גם אלינו.
יפה. עכשיו, תראי, קואליציה, נגיד בהנחה שתהיו בקואליציה הבאה, והייתם בקואליציה הזאת, רציתם להעלות שכר מינימום, רציתם כל מיני דברים באמת חשובים חברתית, אבל זה לא קורה, כי אתם באים 6, נגיד שתבואו 7, אז מה יוצא מזה?
כמובן, קודם כל מה שאת אומרת הוא נכון, היכולת להשפיע היא נגזרת של כוח פוליטי. ובניגוד למפלגות אחרות, אנחנו קודם כל פורסות חזון ואומרות, תראו, זה התפיסה שלנו.
סבבה, אבל לא נעשה כאן תעמולה, אבל אני שואלת אותך פרקטית, כשבסוף באה המפלגה ורוצה ליישם רעיונות שלה, עקרונות שלה, אידיאולוגיה שזה לא מילה גסה, זה לא יתאפשר, כי יש שר אוצר שיש לו אג'נדה X ואתם אג'נדה Y.
אני מקווה מאוד שנוכל להחליף את ליברמן סוף סוף, ושמרב מיכאלי תהיה שרת אוצר. אני כבר אומרת את זה. לא, בוודאי.
טוב, בסדר.
בוודאי, צריך להחליף משנה כלכלית ואחרת. אני כן אבל אומרת שבסוף יודעים מה אנחנו הולכות להסדר הקואליציוני, מה אנחנו הולכות לדרוש. את שיקום בריאות הנפש, השקעה במערכת החינוך, טיפול בדיור. יודעים ממה אנחנו הולכות לתבוע שינויים בהסכם הקואליציוני. וכמה שיותר ניקח ונצליח, ככה כמה שיותר עבור הציבור. זאת אומרת, ככל שנהיה חזקות יותר, מפרט מנדטים, נוכל לדבר יותר
טוב,
ויותר
זה ברור, זה ברור, זה ברור, וגלשנו לאן שלא רציתי. נעמה לזימי, העבודה, כן. תודה רבה.
תודה רבה לך.
שלום, שלום, להתראות. פרסומות, תכף בורסה. לסיום, בורסה כמובטח, נועם רוקח, סמנכ"ל, אנליסט. שלום, נועם.
שלום, ענת.
מה קורה אצלנו?
יום ירוק, מדד תל אביב 35 עולה 0.7%, מדד תל אביב 90 עולה 1.1%. השוק האמריקאי גם פתח יום שלישי של עליות נאות, מדד S&P עולה 0.7 והנסדק עולה 1.3. כשבשלושת ימים המסחר האחרונים, עליות השווקים מתחילים ככה להפנים שהריבית הדולרית תגיע ל-4.5 ותיעצר בסוף שנה, זה כבר מתחיל להיות קונצנזוס. ונתון מעניין היום בארצות הברית, שכנראה הריבית מתחילה כן להשפיע, אומנם לא בדברים הרחבים, אבל בשוק הדיור, בחודש אוגוסט, ירידה במחירי הדירות בארצות הברית של 1%. הלוואי אצלנו,
נכון.
אבל זה לפחות, זאת אומרת, השפעת הריבית כרגע ניכרת רק בשוק הנדלן בארצות הברית, בשאר לא, אבל הנגידים, הנגיד האמריקאי כנראה ב4.5 יעצור, לראות ולחכות להשפעה על סך כן. הכלכלה, וזה אני חושב שהשווקים ככה מציינים
אוקיי.
את זה. בשתי
מילים. דוחות
גוגל ומייקרוסופט היום אחרי המסחר.
בדיוק, נכון.
עכשיו, שבהם נלמד גם על הצד העסקי, ענן, ולא רק, ופרסום דיגיטלי, וכל זה יהיה הרבה ללמוד גם על הציפיות קדימה, על התחזיות של שתי החברות קדימה, כל אחת בתחומה, אלו דוחות חשובים, והם יקחו את השוק מחר
יפה.
בוודאי.
נועם רוקח, תודה רבה. שלום שלום, להתראות. אנחנו מסיימים כאן. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו בני שאולסקי. בדיגיטל מאורת עדן בן ארי ונויה חסון. איפה הכסף? אנחנו נהיה כאן גם מחר. אריה אלדד, בן כספית, חבריי, שלום.
שלום ענת.